שלנו היום זה הבנת הדרך של ישיבת הסדר. אני מעריך שזה נכון להרבה ישיבות שהצטרפו ובגדול די יסכימו לדברים שיאמרו פה, אם כי יכול להיות הבדלים, ניואנסים כאלה ואחרים של הבדלים בין ישיבות. אז ברור שבסופו של דבר אני מבטא משהו שהוא תפיסת עולמנו פה בישיבה, ובוודאי אנחנו משתדלים לחיות אותו מאוד, ואני חושב שגם הרבה אחרים באותו כיוון. ונגיד משפט אחד של הקדמה, ש אני אגיד את זה קצת בצורה קיצונית, למרות שאני חושב שהיום זה כבר קצת שונה, אבל לפני הרבה שנים שדיברתי עם איזה חבר שלא היה בישיבת הסדר, אז הוא אמר לי, תשמע, שאל אותי ככה, איפה הולכים בני אדם ואיפה הולכים החמורים? נגיד פעם שלא היה מכוניות. אז בני אדם הולכים במדרכות והחמורים הולכים באמצע הכביש. כן, באמצע, סתם באמצע הזה. מה הוא רצה להגיד? הוא אומר לי, תשמע, מי שהולך באמצע הוא בבחינת חמור. כלומר, זה לא רציני. או שאתה הולך לישיבה, אז אתה בישיבה. ישיבה, הוא היה בישיבה גבוהה, אומר לי, תשמע, אני עכשיו פה נותן שנים של לימוד, חזק, כל הכוח, בלי צבא באמצע, אתה נכנס לישיבה, לומד את זה, מתחיל להיכנס לעניינים, פתאום שירות צבאי, טק, שנה וחצי אתה יוצא מהעניינים, אתה בכלל נמצא באווירה אחרת, במקום אחר, ואז פתאום אתה חוזר עוד פעם לישיבה, תשמע, זה לא רציני. או שתעשה ישיבה כמו שצריך, וצבא כמו שצריך, ישיבה תעשה כמה שנים, גדל בתורה, צבא, לך לצבא, תעשה את כל המסלול הצבאי כמו שצריך, מתחילתו ועד סופו, ופה אתה עושה משהו כמו חמור, הוא הולך באמצע הכביש. גם זה, גם זה, גם ישיבה, גם צבא, כל כזה, גם וגם וגם, חרבונה. תהיה רציני, עושה דברים כמו שצריך עד הסוף. והדבר הזה אני בכוונה ככה פותח איתו, כן, כדי להקצין קצת את הדברים, אבל זה טוב, כי אני לא יודע אם יצא לכם כבר להתמודד עם מישהו שאמר לכם משהו כזה, או היה לכם איזשהו דיון פנימי בין חברים או משפחה או משהו כזה על העניין הזה, אבל אל תתפלאו אם תשמעו. זאת אומרת, לא, אנשים לא צריכים להיות כאלה חריפים כדי להגיד שזה חמור, אבל אני אגיד לך, תשמע, זה לא, ההסדר זה לא, זה לא רציני. זה מין פשרה כזאת שהיא כזה לא חם, לא קר, כזה פרווה כזה, לא חלבי, לא בשרי, לא זה. בוא תסגר את עצמך, תעשה דברים כמו שצריך, קח אותם, עוף עליהם בכל הכוח. אל תהיה לי כזה אחד שכזה תואם מכל דבר ואיכשהו מסתדר עם כולם. גם השם הזה הסדר, לפעמים הוא לא נשמע טוב, כי להסתדר זה כזה סוג של קומבינה. תשמע, הסתדרנו, כאילו הצלחנו לסדר שגם יהיה לנו ישיבה תקופה וגם יהיה לנו צבא תקופה, ואיכשהו אנחנו פה החזקנו בכל הדברים. ויש מישהו יבוא ויאמר, להבדיל את מה שאמר אליהו הנביא לנביא הבעל, עד מתי אתם פוסחים השתי הסעיפים, אם השם הוא האלוקים לכו אחריו, ואם זה, כאילו תהיו רציניים, תעשו דברים עד הסוף. אז הפתיחה הזאת היא באמת היא חשובה כדי לעורר אותנו להבין את העומק של הדרך שאנחנו נמצאים בה, שהיא מבחינתנו לכתחילה שבלכתחילה. זאת אומרת, אין פה, אני אומר, קודם כל אני אומר את הסוף ואני אחזור להתחלה. אין פה שום פשרה, אין פה שום ויתור, אין פה שום איזשהו רצון להסתדר עם איזה משהו, איכשהו הכי, הכי נוח והכי קל והכי נעים והכי זה, והעיקר שזה יעבור, וקצת טעמנו מזה וקצת טעמנו מזה. יש פה משהו עמוק מאוד, רציני מאוד, ובגלל זה צריך לדבר עליו וצריך ללמוד עליו. ואני רוצה במסגרת השיעור היום, יכול להיות שאולי יהיה מקום לעוד איזשהו מפגש בנושא הזה, וכמובן זה רק נקודות למחשבה, שאחר כך ההמלצה שלי זה שכל אחד עם עצמו וגם ביחד בהזדמנויות שונות תדברו על הדברים ותלבנו אותם לעומק. אז הנקודה שאני רוצה לדבר עליה היום היא קשורה למשהו מאוד מאוד יסודי בכלל בדרך החיים שלנו. אני עכשיו עוזב את ההסדר לרגע, לכמה דקות, כדי לדבר על משהו שהוא חשוב מאוד מצד עצמו, גם אם לא הייתי מדבר עכשיו בכלל על ישיבת הסדר והייתי נותן את השיעור הזה במקום אחר, הייתי יכול לתת את אותו שיעור, רק שפה אני כמה דקות אדבר על הנושא הזה ואחר כך אני אחזור ונסה לקשור את זה ולחבר את זה לישיבה, לחיים שלנו, לדרך שלנו. ואני אתחיל עם מאמר חז"ל, אני אגיד את ההתחלה ואתם תנסו לנחש את ההמשך של מאמר חז"ל הזה. אם מישהו מכיר, אז לצורך העניין שלא יגיד. אבל מי שלא מכיר, שינסה להשלים את המשפט הבא שאומרת הגמרא. אומרת הגמרא כך: כל הדר, אומרת הגמרא, אני אספר את הסיפור מההתחלה ואז אני אגיע למשפט שאני אבקש תנסו ככה לנחש, להשלים אותו. ואומרת הגמרא ככה: תנו רבנן, כשנתפסו רבי אלעזר בן פרתא, זה מסכת עבודה זרה, דף י"ז עמוד ב', נתפסו רבי אלעזר בן פרתא ורבי חנינא בן תרדיון. נתפסו על ידי מי? על ידי הרומאים, כן? רק נחבר להיסטוריה, תקופת העיתונאים, הרומאים שולטים בארץ והם כמובן אוסרים פה על מעשה מצוות ולימוד תורה, ותפסו אותם והם נפגשים בבית הסוהר. הם עכשיו מדברים, תדמיינו אותם, מדברים בבית הסוהר של הרומאים. אז אומר לו רבי אלעזר בן פרתא לרבי חנינא בן תרדיון: אשריך שנתפסת על דבר אחד, אוי לי שנתפסתי על חמישה דברים. זאת אומרת, כאילו, וואלה, אכלתי אותה. למה אכלתי אותה? כי אצלי בכתב אישום יש חמש סעיפים, ואצלך יש אחד, בטח יהיה לך עונש יותר קל, ואני הולך ככה לקבל, לחטוף. אמר לי רבי חנינא: אשריך שנתפסת על חמישה ואתה ניצול, אוי לי שנתפסתי על דבר אחד ואיני ניצול. תשמע, זה לא בטוח שאתה תקבל עונש, יכול להיות שזה. למה? שאתה עסקת בתורה בגמילות חסדים ואני לא עסקתי אלא בתורה בלבד. שימו לב, אומר לו, תשמע, אתה למרות שנתפסת על חמישה דברים, אילו תפסו אותך אמורך, תשמע, גם לימדת תורה, גם לא יודע, עשית גמח שאנחנו אסרנו לעשות את זה, וגם לא יודע עוד מה עשית, ובכל זאת אתה תנצל ואני לא. למה? כי דאמר אבונה, דאמר אבונה, כל העוסק בתורה בלבד דומה השלמה, כל העוסק בתורה בלבד דומה, זה ניחוש, זה רעיון, זה טוב או לא? בוא נגיד ככה.
לא.
לא. יפה. בגלל שהתחלתי את הסיפור מההתחלה, כי יש מקרים שאני לא מתחיל מההתחלה, אני מתחיל מהממרה הזאת. אמר אבונה, כל העוסק בתורה בלבד. בדרך כלל התשובות שניתנות על ידי החבר'ה, זה כל העוסק בתורה בלבד, הרי הוא מעין בן עולם הבא. הרי הוא נוכל שי עולמות. כל העוסק בתורה בלבד. פה הבנתם כבר מתוך ההקשר של הסיפור, אבל שימו לב למשפט, משפט מאוד מאוד חריף. כל העוסק בתורה בלבד דומה כמי שאין לו אלוה. שומעים? כל העוסק בתורה בלבד דומה כאילו אין לו אלוה. שנאמר, וימים רבים לישראל ללא אלוהי אמת, שכל העוסק בתורה בלבד דומה כמי שאין לו אלוה. אין לו אלוה אמיתי. אין לו אלוה באמת. זה משפט מאוד חריף להגיד את הדבר הזה. אז למה באמת חז"ל אומרים עד כדי כך שהוא נתפס על חמישה דברים והוא כנראה ינצל ולא יקבל עונש רציני? אולי אפילו בכלל לא. כי הוא עסק בתורה ובגמילות חסדים. מה עומד מאחורי הדברים? מה שעומד מאחורי הדברים זה שהרצון של הקדוש ברוך הוא בבריאת העולם היה שהתורה הגדולה, האורות הגדולים, הרוחניים, האלוקיים האלה, שהם יורדים לעולם דרך התורה, האורות האלה לא יישארו במובן התיאורטי, במובן המופשט, במובן הרוחני של רק של לימוד התורה, אלא הכוחות, האורות הרוחניים האלה ילכו למציאות והתגשמו בתוך המציאות. כן, תמר. וואו, נכנס פה, זה לא פשוט. גדול תלמוד שמביא לידי מעשה. מביא לידי מעשה. אז גדול תלמוד שמביא לידי מעשה. אז התשובה נמצאת בעצם המשפט הזה. אבל אני רוצה רגע שאת הנקודה הזאת ברשותכם טיפה לחדד ולהבין יותר. קודם כל, בוא ניקח, יש בשני מקומות בשס, בכל השס, יש שני מקומות שהגמרא משתמשת בביטוי על מישהו שהוא דומה כמי שאין לו אלוה. אחד זה מה שאמרנו, כל העוסק בתורה בלבד, ויש עוד אחד שנאמר עליו שהוא דומה כמי שאין לו אלוה. מי זה? קול רם רק. זה נאמר על מי שגר בחוץ לארץ. גמרא אומרת בכתובות קוף י"א, כל הדר בארץ ישראל דומה כמי שיש לו אלוה, כל הדר בחוץ לארץ דומה כמי שאין לו אלוה. שימו לב להשוואה מדהימה. אם אתה גר בחול, אתה בעצם לא נמצא במקום שהאלוקות באמת מתגלה, כי האלוקות מתגלה באמת בארץ ישראל. ארץ ישראל נקראת ארץ החיים. התורה היא תורת חיים. כלומר, כל הרעיון של התורה, כל החידוש של בריאת העולם, זה שהתורה הגדולה הזאת הרוחנית, היא יורדת ומתחברת לחיים, ולא סתם מתחברת, אלא היא מקדשת את החיים. היא גורמת לכל החיים, שכל החיים בעצם ילכו ויכוונו לפי האור הרוחני שיש בתורה, וכל זה יבוא לידי ביטוי בתוך המציאות היום יומית הגשמית, ממש כמו שהיא, בצורה הזאת. מאוד מעניין שהרב קוק הקים ישיבה ביפו, וליד הישיבה הוא שכר נגריה ונפחיה, בסדר? נגריה ונפחיה ליד הישיבה, והוא אמר לבחורים, לחלק מהבחורים, כל אחד לפי ההתאמה שלו, שבשעתיים שלוש ראשונות של הבוקר היו מתפעלים מוקדם, ושעתיים שלוש ראשונות היו הולכים לומדים שם את המקצוע הזה, נגר, נפח, כל אחד לפי עניינו. שלח לו מישהו מכתב זועם מירושלים. ירושלים זה המקום של התורה והקדושה והעירה. אמר לו, מה זה? בא רב חדש פה לארץ ישראל, עושה פה מלחמות, בא מלחמות, עושה חדשות. מה זה? אתה חדש פה, אתה עושה פה בלגן. איפה נשמע דבר כזה שבישיבה, שעתיים, שלוש ביום, פתאום ילמדו נגרות או נפחות או כל מקצוע אחר? הישיבות הקדושות, זה ישיבות שהן כל כולם בתוך קדושה, בתוך טהרה, בתוך תורה. איך אתה עושה דבר כזה? ואז הרב קוק, כשהוא עונה לאותו אדם ששואלת אותה שאלה הזאת, אומר לו הרב קוק, נקרא כמה שורות מלשונו, ממש זה איגרת ארוכה, אבל אני קורא את השורות המרכזיות, אומר, שימו לב, אומר הרב קוק ככה, מעולם לא יעלה על דעתי שתכלית הישיבות בישראל היא רק כדי להעמיד רבנים. דחיית התורה על ידי המון רב כפי האפשרי של בעלי בתים תמידי חכמים הגונים, צריכה להיות לעולם המגמה הראשית בכונניותן של הישיבות. אומר הרב קוק, אני בונה ישיבה, רבנים, יהיה אחוז קטן שיהיו רבנים, צריך אותם. מישהו צריך גם להמשיך, ודאי שצריך אנשים שימשיכו את עולם התורה, ויהיו אנשי חינוך, ויהיו יכהנו כרבנים וכדומה. אבל המון רב, מה יהיו ההמון? המון האנשים, מה הם יעשו? המון האנשים, אומר הרב קוק, הם יהיו תלמידי חכמים בעלי בתים. ויותר מזה, שאני קובע מסמרות שיהיו חניכי הישיבה, אפילו המצוינים דווקא רבנים. שימו לב, אפילו המצוינים זה לא חייב להיות שהם יהיו רבנים. למה? כי זה לא קשור. אם אתה מתאים להיות רב או לא, זה לא קשור לשאלה אם אתה מצוין או לא. אם אתה מתאים להיות רב, זה קשור ליכולת שלך להיות דמות רוחנית שמשפיעה על קהילה או על תלמידים או משהו כזה. זה אישיות מסוימת שיש מי שמתאים לה ויש מי שלא. ויכול להיות אדם מצוין, בלשון הרב קוק, מצוין, שהתפקיד שלו זה להיות מה שהוא. יש אלף ואחד דברים בעולם שבהם אנחנו מתקנים את העולם. צריך להבין, אתם יודעים שקראנו לא מזמן על חנוך שלקח אותו אלוהים, כולם יודעים שחנוך, מה היה המקצוע שלו? הוא היה סנדלר, הוא היה תופר מנעלים, ועל כל מנעל ומנעל שהוא היה תופר, הוא היה עובד טוב, הוא היה מרוויח, הוא היה תופר מנעלים. אבל כשהוא היה תופר את המנעלים, הוא היה אומר, אני לא עושה את זה רק בשביל הפרנסה. פרנסה צריך וזה בסדר, אבל לא עושה את זה רק בשביל זה. אני תופר מנעלים כדי לתקן את העולם. הקדוש ברוך הוא אמר, לא תוהו ברעה, לשבת יצרה. בראתי את העולם היום, הקדוש ברוך הוא, בראתי את העולם כדי לפתח אותו בכל התחומים. ואם אתה נמצא שם בעולם העשייה ואתה רואה את עצמך שם בשליחות של פיתוח גשמי, לא בשליחות, לא, אתה לא מתחיל רק מהדבר הרוחני, אתה נמצא בפיתוח גשמי, אתה נגר, אתה עושה שולחנות, אתה תופר מנעלים, אתה מייצר פלאפונים או חקלאות או זה לא משנה מה, כל תפקיד שאתה עושה, ואתה עושה אותו מתוך ההבנה שהייעוד שלך בעולם, שהקדוש ברוך הוא רוצה ממך, זה להיכנס לתוך התחום הזה שהוא מתאים לך ואתה אוהב אותו, ושמה לעשות את זה, ולעשות את זה חזק, לעשות את זה טוב, לעשות את זה בגדול. ויש סיפורים מדהימים. אתם יודעים שגרנו בגוש קטיף, ובגוש קטיף הייתה משתלה עצומה ביישוב עצמונה. אתם יכולים לשאול בהזדמנות הרב שלומי, תשאלו אותו קצת, תספר לכם על המשתלה של עצמונה. זה דבר מדהים. אחד הדברים ששמעתי פעם מאיש אחד שעבד במשתלה, זה שכל יום, אבל כל יום, בשעה 3 אחרי הצהריים, בצהריים, כל החבר'ה של המשתלה הפסיקו את העבודה, התאילנדים או הפועלים הערבים בדיוק סיימו והלכו, חזרו לביתם, החבר'ה של המשתלה היה להם עוד כמה שעות עבודה, בעיקר בקיץ, היה להם עד 6-7 בערב, וגם בתקופות הכי קשות של הלחץ, הם היו מייצאים לאירופה, פרחים, גרניום, כל מיני דברים, באמת דברים בכמויות עצומות, היו עוצרים בשעה 3, היה מגיע הרב של היישוב, הרב רחל, ושעה, במשך שעה, פלוס מינוס, עוצר את הכל ולומדים הלכות שבת, טור בית יוסף, לאחר מכן לומדים פסקה מאורות הקודש, וכל זה עם בגדי עבודה כחולים בתוך המשתלה, הולכים הצידה, הפסקה, יושבים שעה, לומדים תורה, וממשיכים הלאה. ממשיכים הלאה מתוך הבנה שכשאני עכשיו מגדל פרחים, כך שמעתי מאותו אדם, אחר כך ראיתי גם זה כתוב באיזה חוברת, אני עכשיו שאני, שהוא הוציא, אני עכשיו מגדל פרחים, אני בשליחות, אני מגדל פרחים, ופרחים זה דבר יפה, והפרחים האלה קשתו הרבה שולחנות והרבה בתים בישראל ובעולם, ואני גם מתפרנס, ואגב מהפרנסה של של המשתלות, אז הם גם החזיקו כל מיני לומדי תורה וכאלה, אבל פשוט הייתה להם ברכה עצומה, אגב, סוגריים לגמרי, הייתה להם ברכה מדהימה, תוצאה מה, לפי דעתי זה מזה, בגלל שככה הם ראו את הדברים, הייתה להם ברכה עצומה כלכלית, הם היו ממש מאוד מאוד חזקים, כי ככה הם ראו את הדברים. באותה חוברת שהוציא יהודי הזה, קוראים לו הרב דודי פוטש, אולי מישהו במקרה יצא לו לשמוע אותו, להכיר אותו, ראיתי איזו חוברת נחמדה שלו, שהוא כותב כמה עמודים על הנושא הזה, ובתוך זה הוא מביא עוד שני דברים מעניינים, ואז אני סוגר את זה וחוזר לנושא שלנו. אז לפני עוד סיפור שהוא מספר פה על אדם מדהים שיצא לו ממש לפגוש אותו יום יום, שתכף נספר עליו, אבל לפני כן הוא מביא פירוש מדהים על פסוק בקהלת, פירוש מהפכני ממש שנמצא אצל גדולי החסידות והקבלה, ושימו לב לפסוק ולהסבר. בפסוק כתוב ככה, פסוק בקהלת בפרק ט', וכתוב שם ככה: כל אשר תמצא ידך לעשות בכוחך עשה, כי אין מעשה וחשבון ודעת וחוכמה בשאול אשר אתה הולך שמה. עוד פעם, ככה נתרכז שזה טיפה מרחוק, שימו לב: כל אשר תמצא ידך לעשות בכוחך עשה. כלומר, לכאורה, אתה פה בעולם הזה, תקיים מצוות ותעשה, תימד תורה, למה? כי אין מעשה וחשבון בדעת בשאול אשר אתה הולך שמה. כלומר, אחרי 120, מה קורה אחרי 120? זהו, הסיפור נגמר, וזהו, אי אפשר תקן, הסיפור גמור. זה לכאורה הפשט של הפסוק. אני גם תמיד הבנתי ככה את הפסוק הזה: תתאמצו פה בעולם הזה, כי אתה לא יודע מה יהיה בעולם הבא, זה כבר, זהו, זה, אין יותר בחירה חופשית. אבל אז הוא מביא פירוש חסידי מדהים, שאומר, פירוש חסידי אומר ככה: כל אשר תמצא ידך לעשות בגשמיות, תעשה. באכילה, בשתייה, במשא ומתן, בעבודת חקלאות, בהייטק, איפה שאתה רוצה. עשה בכוחך שהוא כוח נשמתך. ולמה? כי אין, כי כל מעשה המצוות והחשבון של שמירת הלא תעשה והדעת שלך, התורה שלמדת, הכל יורד לשאול אם לא תוריד את זה לעולם המעשה. עוד פעם אני חוזר, תקשיבו טוב, זה פשוט דבר מדהים. כל אשר תמצא ידך לעשות בכוחך עשה. כלומר, תביא את כל התורה שלמדת, את כל המצוות שאתה מקיים, תוריד אותן, תכניס אותן לתוך עולם המעשה. אם לא תכניס אותם לתוך עולם המעשה, אז אין מעשה וחשבון ודעת וחוכמה בשאול אתה הולך שמה. כל התורה והמצוות שעשית הם לא יועילו לך אם לא הורדת את זה לתוך עולם המעשה. תקשיבו, זה דבר ממש מבהיל, זה דבר מבהיל, כי זה הדבר הזה אומר שאם חלילה אדם, יכול להיות שהוא למד המון 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 שנים תורה ונראה לנו כאילו שהוא נמצא במדרגה מאוד גבוהה, אבל יכול להיות שאם התפקיד שלו היה להיות איש הייטק או מגדל פרחים או ספר או נהג, אז יכול להיות שזה היה תיקון יותר גדול. יכול להיות שזה היה תיקון יותר גדול, זה לא פשוט. ויכול להיות שכל התורה וכל הזה, הם לא היו משמעותיות, כי לא הורדת את זה לתוך, לא הכנסת את זה לתוך החיים. אם אתה מתאים לזה, אם אתה מתאים להיות רב ענק שיושב כל החיים לומד תורה ומלמד תורה, זה בסדר, זה אתה, זה השליחות שלך. אבל אם לא, אז חלילה אתה בפספוס מאוד גדול. ואגב, בסוגריים, זה לא לעכשיו, אנחנו צריכים במשך השנים לדייק את עצמנו ולהבין מי אנחנו, כדי לראות למה אנחנו מתאימים ולמה אנחנו שייכים. אבל אמרנו שאנחנו מסיימים בסיפור שהוא מספר פה על כך שהוא עבר לגור במעלה אדומים, הרב דודי פוטש, והוא עולה ביום הראשון שהוא עולה לאוטובוס, הוא רואה נהג מגולח לגמרי, בלי כיפה, בלי כלום, והנהג הזה אומר לו, רבי, אתה יכול לברך אותי? אז הוא אומר לו, תשמע, בלי בדיחות, אנחנו מוקדם בבוקר, 7 בבוקר עכשיו, בלי בדיחות, מה? הוא אומר לו, לא, רבי, אני מתכוון ברצינות, תן לי ברכה. טוב, הוא נותן לו ברכה, והוא רואה שכל האוטובוס כזה שקט, וכולם מקשיבים לברכה, ועונים אמן, וזורמים עם הסיפור. טוב, חשב, יום אחד, ברכה הוא רוצה, יאללה, יש הרבה פעמים יהודים כאלה. למחרת הוא מגיע לתחנה, הוא רואה אנשים שאומרים אחד לשני, מסתכלים על האוטובוס, אומרים, רגע, זה מאיר הנהג? זה לא מאיר, לא עולים. שואל את האנשים, למה אתם לא עולים? הם אומרים לו, תקשיב, אם לא התחלנו את היום עם מאיר הנהג באוטובוס, כל היום שלנו הלך. הוא אומר, וואלה, זה כבר צריך להבין מה זה הסיפור הזה, אז למחרת הוא גם כן עולה על האוטובוס של מאיר, ואז הוא אומר, מתחיל ככה לשאול את מאיר ואת האנשים שם, מה הסיפור, מה קורה פה, מה מתברר? מתברר, מספר את זה ממש בקיצור, הוא מספר את זה באריכות, זה ממש מדהים. מאיר הזה מספר לו שהוא מגיל קטן, בקושי גמר שמינית, הלך ללמוד מכונאות רכב, הוא וההגה, הוא פשוט אוהב מכוניות בצורה מטורפת, הוא פשוט מת על נהיגה. וגם בצבא הוא היה במכונאות רכב, הוא גמר את הצבא, הוא אומר, אני הולך להיות נהג, נהגוס, כאילו זה ה... ואז, אחרי כמה זמן שהוא היה נהג, הוא אומר לעצמו, תגיד, מה השליחות שלי בחיים? סתם, לבוא להיות נהג לזה. אני רוצה לעשות משהו יותר משמעותי בסיפור הזה של הנהג. ואז הבן אדם התחיל, פשוט כל אדם שואל לאוטובוס, שואל אותו, יעקב, מה שלומך? מה נשמע? נפטרה הבעיה שסיפרת לי שלשום? מה? ככה, כל אדם שואל אותו מה שלומו. אם צריך איזה עצה טובה, אפילו נותן לו איזה עצה טובה. לפעמים בשבת בבית כנסת הוא שומע איזה דבר תורה טוב, אז הוא אומר להם ברמקול. הוא ככה אומר להם את הדבר תורה. הגיעו למחסום בירושלים, מספר, הרב דודי, הגיעו למחסום בירושלים, הוא עוצר את האוטובוס במחסום לפני הכניסה, ואז הוא אומר לאנשים שם, תקשיבו, תודו להשם, תשמחו, מה יש לשמוח, אנחנו הולכים לפני יום עבודה, 8 שעות עבודה. הוא אומר להם, תקשיבו, סבא שלכם, אולי אבא שלכם, סבא שלכם היה נותן את כל הון שבעולם כדי להיות דקה בירושלים, אתם הולכים להיות 8 שעות בירושלים. לא, בסדר, בעבודה, אבל 8 שעות בירושלים, תגיד, תודו להשם, ככה. נהג אוטובוס, סיפור מדהים, שרוצה, יקרא, נהג. נהג, לכאורה, אדם הופך את הנהגות, הופך אותה לשליחות. הוא לא סתם נהג, הוא יביא אנשים בזמן. הוא היה עוצר לאנשים, לא דווקא בתחנה, לפעמים ככה עוצר להם שנייה בדרך, כי זה קרוב דברים מדהימים, פשוט שליחות בנהגות. זהו, זה אדם שמת על ההגה, אוהב את ההגה, ועם ההגה הוא פשוט עושה דברים מדהימים. שמעתי את זה גם במוגר הישיבה פעם, שגם הוא הפקיד של נהג אוטובוס, גם אמר לי דבר דומה, בהקשר אחר לגמרי, של לעצור קרוב למדרכה כדי שאנשים מבוגרים יוכלו לעלות. דבר מאוד מעניין, זה בירושלים, מי שמכיר את הרחובות הצרים האלה, בשביל לעצור ליד המדרכה, אתה צריך להיכנס, וזה לוקח זמן, והם בלחץ להגיע לתחנה האחרונה בזמן, כי מודדים להם את הקו וכולי, ואומר, לא אכפת לי, אני החלטתי, שאלתי פעם בוגרים, שאלתי מה לקחת מהישיבה, הרבה שנים אחרי, מה לקחת מהישיבה? הוא אמר, זה מה שלקחתי. אמרתי לעצמי, שמה למדתי תורה 5 שנים? כדי שבסוף אני אהיה נהג ויהיה כמו כולם, שיתעצבן ויצעק על הנוסעים ויעצור בכביש שאנשים המבוגרים לא יוכלו לעלות. בדיוק אמא שלי זיכרונה לברכה, בדיוק אמרה לי אז באותו שבוע שזה קורה לה לפעמים, שהיא מפסידה אוטובוס בירושלים כי היא לא מצליחה לעלות, כי הוא עצר באמצע הכביש, ועד שהיא תרד ועד שהיא תעלה, הייתה כבר אישה מבוגרת, אז כבר החליטה לוותר על האוטובוס. זאת אומרת, אתה בכל מקום שאתה נמצא, אתה מכניס את הקודש, מכניס את המוסר, מכניס את הערכים לתוך העולם המעשי, וזה הופך אותך אומר המסיעת ישרים בעמוד האחרון של הספר, החסידות, שזה כל הסיפור של מסיעת ישרים, זה להיות ישר וחסיד, הוא אומר, זה לכל אדם. הוא אומר, אל תחשוב שזה רק לאיזה אנשים מיוחדים. הוא אומר, לכל אדם יש את הדרך שלו, דרך המסילת ישרים שלו, את החסידות שלו, וכל אחד, בכל אומנות שהוא נמצא, לא רק יכול, אלא חייב, וצריך להיות אדם גדול בתחום שבו הוא נמצא. אז, ואם אתה לא עושה את זה, אז העוסק בתורה בלבד, דומה כמי שאין לו אלוה. וכמו אדם שגר בחול, שאין שם חיים. יש שם חיים שמנותקים מהאלוקות. זה חיים בכאילו. אבל באמת השכינה נמצאת בארץ ישראל. האלוקות באמת, פה זה ארץ החיים. פה זה ארץ שבאמת יש חיים. יש פה מדינה, יש פה חקלאות, יש פה צבא, יש פה תעשייה, יש פה תורה, וכל התורה הזאת מתחברת לכל המציאות הזאת ומעלה אותה ומרוממת אותה. ועכשיו, 3 דקות אחרונות זה לחזור למה שפתחנו. ישיבת הסדר, מה שהיא עושה, הדרך שלה, זה לכוון בדיוק למקום הזה. וזה קורה בשני שלבים. שלב ראשון, זה קורה בשנים בישיבה. בשנים בישיבה. דבר ראשון, המבנה הזה של ישיבה, צבא, ישיבה, המבנה הזה הוא בדיוק מבנה שמוליך למה שדיברנו עכשיו, וזה נושא ארוך וקיצרתי בו, מספיק הערכתי לכם גם ככה, ויש עוד המון מה לדבר על זה. אבל תקשיבו למבנה. המבנה הוא בכוונה כזה. המבנה הזה אומר, תיכנס לעולם של תורה, וכמה שיותר מהר תיכנס לתוך עצמך, ולתוך עולם ערכי, לתוך עולם רוחני, לתוך עולם של עבודת השם, לתוך עולם של קיום מצוות, לתוך עולם של לימוד תורה משמעותי ועמוק. קח את כל הדבר הזה לאחר שנה ושמונה חודשים, קח את זה לצבא, תכניס את זה לתוך המציאות הצבאית, ותראה איך שמה אתה הופך את המציאות הצבאית למקום של קודש, ומקום שהוא מאוד מעשי, מאוד מאוד כביכול חומרי וגשמי, כי אנחנו לוקחים נשק ולצערנו אנחנו מתאמנים כדי לפגוע באויב, משהו מאוד מסיבי, מאוד פעולה עם הגוף. הגוף שלנו עובד שם מאוד מאוד קשה ומשמעותי. אין הרבה זמן שם לעולם של הרוח, אין הרבה זמן ללמוד, אבל זה בדיוק העניין. אני לוקח את עולם הרוח העוצמתי שקניתי בישיבה בשנתיים האלה ולוקח את זה, ועכשיו בודק איך אני יכול להכניס את כל זה לתוך עולם מעשי. ואז אני חוזר לישיבה אחרי שעשיתי את השנה וחצי, או אם הייתי מפקד אז אני עושה יותר משנה וחצי, שנה ושמונה חודשים או שנתיים, לא משנה. אני חוזר לישיבה ואני בודק את עצמי איך היה לי הניסיון הזה מכל הבחינות, אבל חלק מהסיפור זה הסיפור הזה, האם באמת הצלחתי להכניס את העולם הרוחני לתוך זה, איך התנהגתי, איך הייתי במידות, איך הייתי בשמירת מצוות, האם הצלחתי את זה, האם הצלחתי לקבוע עתים לתורה כמה דקות ביום, איך הייתי בתוך עולם המעשה, האם הצלחתי בתוך עולם המעשה לקדש אותו, לרומם אותו, באמת להרגיש שהוא מבחינתי המשך של הישיבה. אני לא נמצא בעולם אחר עכשיו, אני נמצא באותו עולם, אני ממשיך את אותו עולם. אני חוזר עם זה לישיבה, ואז אני מתחיל להתכונן לשלב הבא, שהוא בעצם העיקר של החיים שלי, שזה 100 השנים שיש לי אחרי שאני אסיים את הישיבה, עד גיל 120. עשרות, עשרות, עשרות רבות בשנים של חיים, שאם אני מתאים להיות רב, אז אני אשאר בישיבה כמה שנים, וגם אז אני אבין שהתורה היא תורת חיים, ואני לא רק רב שנמצא בתוך 400 ומנותק מה... קהילה שלו, מהחיים, מהציבור, מהתלמידים, מהמעשה. אבל אם אני, ודאי אם אני מאותם 80 או 90 אחוז שהרב קוק אמר עליהם שהם שייכים לעולם המעשה, אז אני אחרי 5 שנים האלה, אולי 6 שנים האלה, אני רוצה עוד תקופה קצת ללמוד, לחזק את עצמי עוד יותר לקראת 100 השנה הבאות, אני יוצא עכשיו לחיים, להקמת משפחה, להקמת בית, ללימודים, לעבודה, לעשייה, לגידול משפחה. איך אני הולך לעשות את כל זה? האם זה בשבילי יהיה רק פרנסה מחכה לתלוש בסוף החודש, או שזה יש שליחות. אני הולך לתקן, אני הולך לתקן בתור נהג אוטובוס, בתור מגדל פרחים, בתור איש הייטק, בתור עורך דין, בתור רופא, בתור לא משנה מה. בתוך כל דבר כזה אני הולך לתקן. והתיקון הוא לא רק אם אני מחנך, או אם אני, ודאי אני, אם אני עובד סוציאלי או רופא, אני מטפל באנשים, אני עוזר לאנשים, זה ברור. אבל זה לא משנה, בכל תפקיד שאני עושה, יש בו צורך לעולם, ולכן אני יכול לתקן בו את העולם. ואני אסיים בזה שאחד הדברים שאנחנו דרכם רוצים להטמיע את הדבר הזה, הוא דרך זה שגם בישיבה, שזה בעצם המקום של החממה, זה בעצם המקום עכשיו של האור של התורה, וזה נכון, זאת אומרת יש פה מספר שנים בחיים, אם לא נעשה את זה יהיה מאוד קשה אחר כך לקדש את המציאות החומרית, כי אתה בכלל לא יודע מה זה קדושה, אתה לא יודע מה זה עוצמה של תפילה, אתה לא יודע מה זה שיש לך זמן לעבודת מידות באמת משמעותית, זמן לשבת עם עצמך ובאמת לדייק את עצמך במידות שלך, אתה לא יודע מה זה לעמול בתורה, אתה לא יודע מה זה באמת לשבת על, לא משנה אם זה על דף גמרא או על דף באמונה או על דף בהלכה, אבל להתרכז, להתאמץ, להבין, להפנים, לראות מה זה אומר, מה זה אומר לי הדבר הזה. אם אני לא אעשה את זה כמה שנים, את העבודה הפנימית הזאת, יהיה לי מאוד קשה אחר כך לעשות את זה בצבא, ואחר כך לעשות את זה לאורך שנים של חיים שאני כבר לא בישיבה. אני יכול להתחבר פה ושם, אבל בסוף אני חי איפה שאני חי. איך אני אעשה את זה? אז השנים האלה בישיבה הם בבחינת חממה. באמת רוב הזמן הוא חממתי, רוב הזמן הוא בתוך בית המדרש, הוא בתוך לימוד, הוא בתוך עולם רוחני, אבל גם כשאתה בישיבה אתה צריך לחיות. כיוון שהתורה היא כזאת, התורה היא תורת חיים, אז החיים זה קודם כל החיים האישיים שלך. כל מי שהיה פה בשבוש ואפילו בשבוש קצר שמע אותי אומר את זה, אם יש לך איזה תחביב, אם יש לך משהו שאתה אוהב לעשות, אל תפסיק אותו, תמשיך לחיות, אל תגרום למצב שבו בעצם הופך להיות בתוכך איזה מין ניגוד כזה בין התורה לבין החיים. התורה והחיים הם דבר אחד, התורה היא תורת חיים והחיים הם תורה, ויש מדרש בחז"ל שאומר, לשעבר תורה נתתי לכם, לעתיד לבוא חיים אני נותן לכם. אנחנו חיים כבר בשנים של עתיד לבוא, של משיח, ופה זה הכל זה חיים. ואם אני אוהב לנגן או אוהב לעשות איזשהו משהו אחר שהוא תחביב משמעותי, הוא ביטוי של הנשמה שלי, הוא ביטוי של איזה כוח פנימי שיש לי, לא, אני אומר תמיד, לראות איזה שש שעות סדרה, לא קורא לזה תחביב. זה לא תחביב. זה איזשהו העברת זמן למי שמשתעמם, ופעמים יש איזה משהו מאוד ערכי ומאוד חשוב, שאז מחפשים את הזמן לראות את זה, וזה כן בבחינת תחביב או בבחינת משהו חשוב שהוא ערך והוא לימוד והוא מלמד אותי, והוא מלמד אותי איזה פרק בהיסטוריה או איזה פרק במוסר או משהו כזה. מדי פעם יש דברים כאלה. לצערנו הרב, חלק גדול ממה שנמצא בעולם הזה של המדיה, הוא רוצה להביא דברים שישעשעו את האנשים ויגרמו להם באמת להיות שעות ליד זה, וזה לא דברים ערכיים. אבל יש לאדם באמת דברים ערכיים. אחד אוהב לקרוא, ואחד אוהב, כמו שאמרנו, לצייר, ואחד לנגן, ואחד לשחק, וכל אחד יש לו את כוחות החיים שלו, שזה האישיות שלו, זה שורש אישיותו. התורה רק תעצים את הכוחות האלה. היא לא נגד הכוחות האלה, אלא תעצים את הכוחות האלה. כרגע יש לך זמן מוגבל יותר לעסוק בדברים האלה, כי אתה בישיבה, וזה טוב שזה ככה. בעתיד, הכוחות האלה כנראה יהיה להם, כנראה יהיה לך יותר זמן להשקיע בהם, כנראה גם תרצה להשקיע בהם יותר, ויהיה גם נכון שתשקיע בהם יותר. יכול להיות שאתה רוצה בעתיד ללמוד רפואה, ואתה בעזרת השם תעשה את זה, אבל היום אתה משקיע בתורה, כי אתה מבין שאתה תהיה רופא יותר טוב אם בשנים האלה, וכן אז זה הדרך בכל תחום אחר. אפשר קצת לקרוא בשעות הפנאי, להתעניין. יש ברוך השם מספיק זמן בהפסקות ובערבים, בלילות, כדי לעשות את הדברים האחרים, בלי שזה יסתור את ההשקעה הגדולה בתורה. וזה שהתורה תורת חיים, זה גם במובן האישי של כל אחד שמוצא את הכוחות שיש לו ולא מבטל אותם, וגם במובן החברתי, ועכשיו עם הקורונה אנחנו קצת מוגבלים, אבל בעיקרון חיי חברה, דבר שהוא מאוד מאוד חשוב, הוא חלק מהבניין של האישיות של האדם. עכשיו אנחנו יותר מוגבלים בתוך הקפסולה ופחות יכולים להתחבר עם אחרים. בזמנים רגילים בישיבה אז יש גם ערבוב בין השיעורים ויש איזה ערב גיבוש וטיול ודברים כאלה מדי פעם שעניינם דיבוק חברים, חיים, זה חלק מהחיים. אדם הוא יצור חברתי, זה עושה לו נעים, זה עושה לו טוב שיש לו חברים טובים, חברי אמת, זה חלק מהחיים האמיתיים. ולכן אנחנו לא רק באים, נכנסים, יושבים ליד הספר וזהו, לא מדברים עם אף אחד, לא משחקים עם אף אחד, זה חלק מהחיים. כל אחד צריך לעשות את החשבון האמיתי שמבחינת הזמן הוא לא משקיע יותר מדי זמן בדברים שכרגע יותר נכון להשקיע בדברים היותר משמעותיים, שבשביל זה יש את השנים הללו, בשביל זה אנחנו כאן, כדי לבנות את הדבר הזה. ואם כן, אז האנשים הגדולים הם אלה שיודעים לשלב. אם אמרתי בהתחלה שהחמורים הולכים באמצע הכביש, אז זה בדיוק הפוך. האנשים הקטנים הולכים בקצוות כי הם מפחדים לשלב. ומי שאומר, תשמע, או שתעשה את זה עד הסוף, או שתעשה את זה עד הסוף, זה בעצם בא ממקום שהוא לא מאמין בדבר הגדול הזה שעניינו לחבר. דווקא אדם גדול זה אדם שמחבר. אדם שאומר, זה לא סותר אצלי שני הדברים האלה. אני לוקח את עולם הרוח, מחבר אותו לעולם המעשה, חוזר לעולם הרוח, וזה מבחינתי מהלך אחד. ואני לא צריך להגיד, לא, אם אתה רוצה להיות רציני בעולם הרוח, תהיה רק שם. אתה רוצה להיות רציני בצבא, תהיה רק שם. לא. הרצינות שלי בעולם הרוח היא לקחת את כל עולם הרוח ולהביא אותו לתוך עולם המעשה. היום זה בצבא, מחר זה בדברים אחרים. בעזרת השם, שנזכה. ברוכים תהיו. כמובן שאם מישהו רוצה להעיר משהו, יכול. גם כמובן באמצע השיעור, לא להתלהב מזה שאני צועק ומתלהב. אם יש לכם משהו לשאול. בעזרת השם, השיעור הזה בדרך כלל הוא בימי שני, כמו שאתם יודעים. אחר יש לי איזה נסיעה, אז...